אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. הימים חולפים, השבועות עוברים, ואנחנו כאן בישראל עדיין שקועים עמוק מאוד בבוץ המקביל בשתי החזיתות. זו הרפואית והכלכלית, תוצאת מגפת הקורונה, וזו הפוליטית. נתחיל ניצה ברשותך בענייני הקורונה. ישראל עדיין רחוקה, למזלנו הרב, מאותן מדינות שהגיעו אבוי לשיאים נוראים של חללים מן המגפה. אבל גם כך המצב חמור והסוף עדיין איננו נראה באופק. נכון לשעות האחרונות מספר חללי המגפה בישראל הגיע ל-43, קרוב ל-8,000 איש הובחנו כחולים. אבל יש מן הסתם עוד רבים אחרים, כיוון שרוב רובה של האוכלוסייה לא נבדק. בימים ובשעות האחרונות מתמקד המעמד בכמה גזרות שבהן נמשך גידול משמעותי בחולים, או שברור שהמצב שם חמור ועלול להחמיר עוד. הגזרה הבולטת ביותר עתה היא זו של העיר החרדית בני ברק, ואחריה יישובים חרדיים אחרים כדוגמת אלעד, מודיעין עילית, וגם השכונות החרדיות בירושלים. בני ברק נמצאת במקום גבוה מאוד בנתוני התחלואה, יש בה פי 4 חולים מאשר בתל אביב, וכמובן שעדיין גם שם לא כולם נבדקו. זוהי תולדה עצובה של שתי סיבות לפחות. האחת, זו עיר של אוכלוסייה רבת ילדים, שבה משפחות גדולות מאוד מצטופפות בדירות קטנות מאוד, ומציאות כזו מגבירה את ההדבקה בנגיף. והסיבה השנייה, לפחות חלק מציבור זה, וגם חלק ממנהיגיו הדתיים, לא הקפיד ואפילו התעלם מן ההנחיות נגד התכנסות במקומות צפופים, שם יש חשש גדול להדבקה. כך גם בחלק מן היישובים והשכונות החרדיות ברחבי הארץ. כדי להתמודד עם הבעיה בבני ברק, הוטל לקראת סוף השבוע סגר על העיר, סגר ממש, אסור לתושבים מבני ברק לצאת לערים סמוכות, ונאסרה הכניסה לעיר למי שאינם תושביה. במקביל הוחל במאמץ גדול לאתר אנשים שהיו בקרבת מקום לנדבקים, כדי להעבירם לבידוד בבתי מלון. המלאכה המורכבת הזו הוטלה בעיקר על אנשי מגן דוד אדום, וגם על כוח גדול של המשטרה ויחידות של פיקוד העורף של צהל. כסיוע הגיעו לבני ברק גם לוחמים מחטיבת הקומנדו החדשה של צהל. הלוחמים הללו עוברים אימונים בכל ימות השנה כדי לבצע משימות נועזות בעורף האויב בימי מלחמה, אבל עכשיו הם גויסו לקו הראשון של המלחמה במגפה הקטלנית. כאשר אנחנו מדברים על הציבור החרדי, צריך להזכיר עוד שני מרכיבים. האחד, הציבור הקיצוני בקרב החרדים, בעיקר רבבות אנשי מה שמכונה הפלג הירושלמי הקנאי, הערימו עד לימים האחרונים קשיים רבים על המאבק במגפה. כמה מראשיהם סירבו לבצע את ההוראות האוסרות לימודים, הנעשים כמובן בצפיפות רבה בישיבות, הם גם סירבו לקבל את האיסור על תפילות שבהם משתתפים יותר מ10 אנשים. לגישה הזו מבוססת מן הסתם על אמונה עמוקה באל, וזלזול רב במוסדות הממלכתיים, יש מחיר כבד כצפוי. אחד מסייעה של ההתנהלות הבעייתית הזו היה לפני שעות אחדות בשכונת מאה שערים בירושלים, שם נמצא הפלג הקיצוני ביותר בקרב הציבור החרדי. צוות של מגן דוד אדום שנכנס למאה שערים כדי לערוך בדיקות לתושבים הודקף על ידי בריונים חרדים. אחד מאנשי מגן דוד אדום אף הוקה במות ברזל והובהל לבית החולים. העניין השני ניצא נוגע לדמות הפוליטית החרדית הבחירה ביותר בישראל. זהו שר הבריאות יעקב ליצמן, בן 71, איש חסידות גור. מאז החלה המגפה להקות בישראל נשמעה ביקורת רבה על השר. האמת היא שעוד קודם לכן נשמעה ביקורת קשה על מהלכיו השונים, ובשנים האחרונות גם פורסמו תחקירים על מעשיו המיועדים, כך טוענים מבקריו, לדאוג בעיקר לציבור החרדי. בתוך האשמות הללו כמובן גם פרשת מלכה לייפר, אותה מנהלת בית הספר החרדי עדת ישראל במלבורן, אצלכם באוסטרליה, שברחה לישראל לאחר שנחשדה בעשרות מקרים של עבירות מין בתלמידות. ליצמן, כך אומרים כאן, עשה הכל כדי להקשות על הסגרתה לאוסטרליה, כדי שתעמוד שם לדין. ובינתיים ליצמן איננו יושב בלשכתו, אלא בבידוד. לאחר שהוא ורעייתו הובחנו כמי שלקו בנגיף. על פי פרסומים שונים, ליצמן עצמו לא הקפיד על הכללים שמשרדו הוציא למניעת הדבקה בקורונה, ואולי משום כך נדבק. כמקובל, אנשים שהיו בקשר איתו, קשר הדוק, נפגשו איתו, נשלחו לבידוד, בראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מנכ"ל משרד הבריאות יעקב בר סימנטו, וכן גם ראש המוסד יוסי כהן. יוסי כהן היה מעורב בכך כי גם המוסד מעורב באופן פעיל מאוד במלחמה בקורונה, בין היתר על ידי מאמץ להשיג בדרכים שונות וחשאיות מכונות הנשמה לחולי המגפה. בימים האחרונים גוברת מאוד הקריאה למנות שר בריאות חדש במקומו של ליצמן. אך לפי כל הסימנים, ליצמן לפי שעה איננו מעוניין לעזוב את התפקיד, ובנימין נתניהו אינו נלחם כדי להעמיד אדם מתאים יותר למציאות הנוכחית, מתאים יותר מליצמן לתפקיד שר הבריאות. מדוע? כי נתניהו מבקש לשמור ולשמר את הבלוק התומך בו בנאמנות, ואינו רוצה להסתבך עם המפלגות החרדיות. העניין הזה מוביל אותנו כמובן לפוליטיקה. לא, עדיין אין לנו ממשלה חדשה, לא ברור מתי היא תוקם. המנדט להרכבת הממשלה מצוי אמנם לפי שעה בידי בני גנץ, שקיבל את המנדט הזה מן הנשיא, אבל בשיחות בין הליכוד לכחול לבן כמעט מוסכם באופן סופי, כי נתניהו יהיה ראש הממשלה הראשון בממשלת הרוטציה. ביקורת חריפה נמתחת עדיין על גנץ, על נכונותו לשבת בממשלה עם נתניהו, נתניהו שיעמוד עוד מעט כידוע לדין על שוחד, מרמה והפרת אמונים. לממשלה המתגבשת הצטרפו גם אמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס, שהיו חלק מהרשימה המאוחדת של מפלגת העבודה ומרץ. באוגוסט בשנה שעברה צילם פרץ את עצמו כשהוא קוצץ את שפמו המוכר ואמר, עם הסרת השפם שלי אני מקווה שתוסר גם העננה, כאילו נצטרף לנתניהו, ויהיה ברור, אני לא אשב בממשלה עם נתניהו, נקודה. אז גם הבטחה הזו הופרה, ועכשיו פורשים פרץ וחבריו מהאיחוד עם מרץ בדרך לממשלה. על פי כל הסימנים, הממשלה הזו תוקם אולי בימים הקרובים, אולי בשבועות הקרובים, אבל כבר בראשית דרכה היא תהיה תלויה ומלווה בשני עננים כבדים. האחד, כפי שציינו, משפטו הקרב של נתניהו, והשנייה, הידיעות על כך שבממשלה הזו יהיו יותר מ-30 שרים, אולי אפילו 34. זהו מספר עצום ומופרך לכל הדעות, שעלותו נמדדת בלפחות 100 מיליון שקלים בשנה. אין לו כל הצדקה בכל תקופה, ובוודאי כאשר ישראל, כמו מרבית מדינות העולם, עומדת בפני אתגר כלכלי עצום, עם אבטלה של יותר מ-20% מכוח העבודה, ועם צורך להוציא עשרות מיליארדים של שקלים לשיקום התעשייה והמסחר, וכדי לסייע למי שאיבדו את מקומות עבודתם. אבל פוליטיקה זאת פוליטיקה, ואנחנו כנראה נשלם את המחיר. עד כאן ניצא הדיווחים על הצרות והמשברים שלנו, והגיע הזמן לאחל לך ולכל המאזינות והמאזינים פסח שמח למרות הכל. סדר הפסח יהיה הפעם צנוע, משפחות לא יוכלו להתאחד עם הסבא והסבתא, הדודים ויתר הקרובים סביב שולחן החג כמימים ימימה. על פי הצווים מותר רק למי שמתגורר בדירה מסוימת לחגוג שם, בלי אורחים. וכך במשפחות רבות, לפחות באלה שמשתמשות בסלולר ובמחשב גם בימי שבת וחג, יוכלו לראות אלה את אלה באמצעות הזום, אותה טכנולוגיה שבאמצעותה מתנהלים היום קשרים משפחתיים ועסקיים וגם שיעורים אקדמיים ובתי ספר. אז חג שמח למרות הכל, נקווה שלא ירחק היום ונוכל לחזור לשגרה. כאן רפי מנה, המשדר לרדיו SBS בעברית, מירושלים.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.